ברשותכם, אני רוצה לחזור קצת אחורה לליל הסדר. הגמרא בפסחים דף ל"ח מלמד שכדי לצאת ידי חובת אכילת מצה צריך שהמצה תהיה קנויה מי שאוכל אותה. יש לימוד של הגמרא מחלה ראשית הריסותיכם. הגמרא לומדת גזירה שווה לחם לחם ומגיעה למסקנה שאם המצה לא שייכת למי שאוכל אותה הוא לא יוצא ידי חובה. גם של בני ישראל שהם מתארחים אחד אצל השני בליל הסדר, אז השאלה שצריך לברר זה מה קורה עם כל האורחים שמגיעים להתארח, איך הם יוצאים ידי חובת אכילת מצה. הרי המצות שייכות לבעל הבית, הוא שילם עליהם, הוא עשה את הקניין, אנחנו האורחים, איך יוצאים ידי חובה? אז כדי לברר את זה אני רוצה לחקור חקירה. זה נשמע לכם אולי קצת מוזר החקירה, אבל זה חקירה. השאלה היא כזאת: כשאני מזמין אורח אליי הביתה או כשאני מתארח אצל מישהו אחר והאורח מקבל צלחת מרק, אז השאלה היא כזאת: האם ברגע שהמארח מגיש את המרק לאורח אז המרק שייך לאורח, כל כף שהוא מכניס לפה היא בעצם שייכת לו, או שכל הזמן המרק ממשיך להיות שייך לבעל הבית, הוא נותן רשות לאורח לאכול מהמרק. ברור שכשהמרק מגיע פנים אז הוא כבר חלק מהאורח, אבל זה לא שהיה כאן קניין בין בעל הבית לבין האורח שהוא מקנה לו את המרק, אלא המרק והאוכל הכל שייך לאורח. אז יש כמה
אפשר לקדש בזה אישה.
כן, לאט לאט אנחנו מגיעים לזה. אז הרמ"א בהלכות קידושין באבן העזר סימן כ"ח סעיף י"ז,
גם
אני יודע שיש גדולי ישראל שהם לא היו מתכופפים למרק אלא היו מרימים את הכף אליהם. כן, אז בכל אופן הרמ"א פוסק: אורח שיושב אצל בעל הבית ונוטל חלקו וקידש בו אבי מקודשת. כך פוסק הרמ"א להלכה, שאם אני מארח מישהו והוא לוקח את הפולקה שיש לו על הצלחת והוא מקדש בזה אישה, אז היא מקודשת. עכשיו שואל שם התז במקום על הרמ"א: תמוה לי מאוד אי פסקה, איך הרמ"א פוסק כזה דבר שהאורח יכול לקדש אישה באוכל שהוא קיבל מבעל הבית? הרי כתוב בפרק כל הבשר בחול נדף צדיק דלת: אין האורחים רשאים ליתן ממה שלפניהם לבנו ולביתו של בעל הבית, אלא אם כן נטלו רשות מבעל הבית. וכן פסק באורח חיים סימן קוף עין: אם כן כל שכן שלא ליתן לאחרים שלא ברשות בעל הבית, ומה יוכל לקדש בזה? יש הלכה מפורשת באורח חיים הלכות סעודה שהאורחים לא רשאים לתת ממה שלפניהם לבנו ולביתו של בעל הבית. יש מעשה נורא במסכת חולין דף צדיק ד', מסופר שם על שני רעב, שאדם אחד הזמין שלושה אורחים לביתו והיו לו שלוש ביצים והוא נתן לכל אורח ביצה אחת, ואז מגיע הבן של בעל הבית שהוא רעב ומתחיל לעשות שנור אצל האורחים. אז האורח הראשון נותן לו את הביצה, האורח שני נותן לו את הביצה שלו וגם השלישי, ואז מגיע אבא וראש של הבן שלו, הפה שלו נפוח, יש לו כנראה משהו בפנים וגם בשתי הידיים יש לו משהו, ואז הוא מבין שהוא לקח את הביצים של האורחים, נתן לו חבטה, הרג אותו. ראתה את זה האימא, אשתו של בעל הבית עלתה לגג ונפלה משם, וכשראה את זה בעל הבית אז הוא הרג את עצמו. אז במעשה הזה נהרגו שלוש נפשות מישראל. לא כל כך ברור בגמרא אם זה הטעם לדין הזה שאין האורחים רשאים לתת ממה שלפניהם לבנו ולביתו של בעל הבית, לא ברור כל כך אם זה הטעם או שזה מקרה שהגמרא מביאה בהקשר לדין הזה, אבל בכל אופן זה מה שכתוב שם בגמרא בחולין. וההלכה היא הלכה כוללת, לא מחלק בין שני רעב או לא שני רעב, הלכה שנפסקה בשולחן ערוך אור החיים, שאין האורחים רשאים לתת ממה שלפניהם לבנו ולביתו של בעל הבית. אז אם אלה מקשה אתה, אז איך אתה הרי מכריע שאורח שיכול לקדש מחלקו את האישה והיא מקודשת, הרי האורחים לא רשאים לתת ממה שלפניהם לבנו ולביתו של בעל הבית, וכל שכן, אומר התז, כל שכן שלא יכולים לתת את זה למישהו אחר. כי אם בעל הבית לא רוצה שאתה תיתן לבן ולבת שלו, אז בטח שהוא לא רוצה שתיתן למישהו אחר. זה הקושיה של התז.
זה מעיד שזה ממון בעל הבית?
אז זה מעיד, אם אתה לא רשאי להשתמש בזה כמו שאתה רוצה, אז זה לא ממון שלך אלא ממון של בעל הבית, אז איך אפשר לקדש בזה את האישה? יש לכם יישוב לדעת? משמע בגמרא שלא ככה, ולהלכה נפסק באופן גורף.
זה שהופכים
הפנדות לשם זה, אני לא יודע אם לזה אתם מתכוונים. אני מעיקר לא הבנתי את הקושיה של התז בכלל. הרי יש חילוק גדול בין אם האורח נותן לבנו ולביתו של בעל הבית, הרי המארח רוצה שאתה האורח תוכל, שאתה תהנה מזה, וברגע שאתה מחזיר את זה לבני המשפחה, אז לא התקיימה מחשבתו ולא התקיים רצונו של בעל הבית. אבל אם האורח מקדש בזה אישה, אין לך הנאה גדולה מזו של האורח. מה זה משנה לבעל הבית אם האורח אכל את זה או שהוא זכה לא ולזרו עד סוף כל הדורות, זכה וקידש אישה והקים בית נאמן בישראל, אז יש לו מזה הנאה. אז אולי אפשר לחלק ככה, אבל אתה אז לא מקבל את החילוק הזה.
יקדש את הבת של בעל הבית.
טוב, בכל אופן, החוכמת שלמה שם על הגיליון באבן העזר, הוא מביא פסוק ממגילת רות, נאמר שם בתוכל ותשבע ותותר. אז אני לא הצלחתי למצוא את הפירוש שלו על מגילת רות, גם לא באוצר החוכמה, אבל בקיצור, מה שהוא כותב שם על הגיליון, הוא מביא חילוק כזה. לפני שאני אומר את החילוק של של חוכמת שלמה, נקדים הקדמה קצרה בענייני חיוב מזונות. יש חיוב מזונות, כל בעל חייב לזון את אשתו, זה מה שכתוב בכתובה. ויש הגמרא בכתובות מפרטת מה יש שיעור מדויק, כמה מזונות הבעל חייב לתת לאשתו כל שבוע, איך בדיוק הוא חייב לזון אותה, מה הוא צריך לתת לה, איזה סוג של מזונות. הגמרא שם דנה בעוד דבר, מה קורה אם האישה הותירה ממזונותיה, היא לא אכלה את הכל. אז הגמרא שם מגיעה למסקנה שמותר מזונות לבעל. זאת אומרת, אם האישה הותירה מהמזונות שלה, אז מה שנשאר זה שייך לבעל. ככה הגמרא מכריע. עכשיו אנחנו עוברים במעבר חד לגמרא במסכת נזיר. אז יש שם משנה שהיא מספרת על אישה שקיבלה על עצמה נזירות והפרישה בהמות לצורך הקורבנות שהיא צריכה להביא במלות ימי נזרע. אחרי זה בעלה הפר לה את הנזירות, ואז יש שאלה מה עושים עם הבהמות שהיא כבר הפרישה לקורבן. ואז המשנה מחלקת בין מקרה שהבהמות היו של האישה, שאז היא צריכה חל עליהן קדושה על הבהמות הללו, לבין בהמות ששייכות לבעלה, ובמקרה כזה לא חלה על הבהמות הללו קדושה כי בעלה הפר לה. אז הנה להיכנס שם לסוגיה, אבל הגמרא שואלת שאלה פשוטה, מה המשנה מחלקת בין בהמות ששייכות לאישה לבין בהמות ששייכות לבעל? הרי בכל מקרה מה שקנתה אישה קנה בעלה, אז איזה חיטים צייש שהבהמות תהיינה שייכות לאישה? אז מתרצת הגמרא כמה תירוצים. תירוץ אחד, אמר רב פאפה שקמצה מאיסתה. מה הכוונה קמצה מאיסתה? הבעל מביא לה מזונות, אז הוא מביא לה כל יום איסה שהיא תופה בזה פיתות לארוחת בוקר, יהיה לה מה לאכול, והיא מקמצת מאיסתה, היא חוסכת, היא לא אוכלת את כל התפריט שבעלה נותן לה, אלא היא כל פעם שומרת קצת, מוכרת, חוסכת, ואז בכסף שהיא חסכה היא קנתה בהמות. אלו הם הבהמות ששייכות לאישה. כך מתרצת הגמרא. כאשר שם התוספות, מה זאת אומרת קמצה מאיסתה? הרי הרגע למדנו את הגמרא במסכת כתובות שאומרת שמותר מזונות לבעל, אז מה שהאישה השאירה שייך לבעל, לא שייך לאישה. אז מה זה קמצה מאיסתה? זה שהיא קמצה מאיסתה זה אומר שזה שלה, זה עדיין שייך לבעל, איך היא יכולה לקנות מזה בהמות? אז מתרצת התוספות גם כמה תירוצים, אבל אחד התירוצים, אומר התוספות, הדה אמרינן מותר מזונות לבעל כגון שקצבו לקח וכך דינרים לשבת והוזלו המזונות, שדי לה באותה קצבה כדי סובעה, והותר אותו מותר לבעל. אבל אך אמר שקמצה מייסתה, שלא הוזלו המזונות, אלא קמצה ופיחתה מפיה, שלא אכלה כדי סובע, והוא מותר, הווי ודאי תדעה. יש חילוק בין מקרה של מקרה לא כך שכיח, של נקודת מחירים, והאישה הבאה נתן לה תקציב לקנות סעודות, ובסופו של דבר היא הלכה למכולת וקנתה בזול ונשאר לה עודף. אז זה נאמר מותר מזונות לבעל, הוא לא חייב לכסף, הוא חייב למזונות. אז אם באותו סכום יותר נמוך של כסף יכולה להשיג את אותה כמות מזונות, אז מה שנשאר, העודף שייך לבעל. אבל יש מקרה שהאישה מקמצת מעיסתה. מה זה מקמצת? במקום לאכול כמו בן אדם סעודה עם שלוש מנות, מנה ראשונה, מנה עיקרית וקינוח, היא ויתרה על הקינוח, או היא ויתרה על המנה הראשונה. אז זה היא מקמצת, היא מענה את עצמה, היא מקמצת מפיה. במקרה כזה המותר מזונות זה שייך לאישה. ממילא מה שמותר זה מיותר, מה שנותר. אז בכל אופן זה החילוק של התוספות. יש חילוק בין מקרה שבו קמצה מישתה לבין מקרה שהוזלו המזונות. אז ממילא מה שהגמרא אומרת שהיא קנתה בהמות, מאיפה היו לה בהמות ששייכות לה? קמצה מישתה, אכלה קצת פחות, חסכה כסף וקנתה בהמות. אומר, עכשיו נחזור לסוגיה שלנו. אז אומר חוכמת שלמה, הרי שאלנו, אתה זה קשה, למה אורח שיושב אצל בעל הבית ונותן חלקו מקידש בו אבי מקודשת? שואל אתה, אז הרי אין האורחים רשאים לתת ממה שלפניהם לבנו ולביתו של בעל הבית, אז איך אפשר לקדש בכזה דבר? אומר חוכמת שלמה, יש חילוק. מה שהרמ"א אומר שאורח שקידש בחלקו אבי מקודשת, מדובר שאורח קימץ מעיסתו. זה לא שיש שם בר בלתי מוגבל והאורח לוקח עוד פולקה ועוד פולקה, אחד הוא אוכל, שנייה אוכל, שלישית מקדש את האישה. לא, נתנו לו הגשה אישית, נתנו לו על הצלחת את הפולקה שלו, והוא קימץ מעיסתו והוא קידש בזה אישה.
זה רק לעצם.
כן, אז איפה שהוא קידש את האישה על ידי זה שהוא קימץ מעיסתו, בקריאה היא גבנה מקודשת, בדיוק כמו אותו חילוק שראינו בתוספות במסכת נזיר. מה שאין כן, על מה נאמר שאין האורחים רשאים לתת ממה שלפניהם? זאת אומרת שהאורח לא קימץ מעיסתו, הוא אכל את הסעודה שלו, ובשאר האוכל של בעל הבית הוא מתחיל לעשות מסחר. מי אתה שתבוא ותעשה מסחר באוכל של בעל הבית? כך אומר חוכמת שלמה. מה שצריך להבין, למה אתה אז לא מתרץ ככה? למה אתה אז לא עושה את החילוק הזה בין אורח שקימץ מעיסתו לאורח שלא קימץ מעיסתו?
זהו, המעשה שהיה בביצים זה לא ככה.
המעשה שהיה, אז תשאלו על השולחן ערוך אור החיים, הלכות סעודה סימן קופיים, בפני מה השולחן ערוך פוסק שאין האורחים רשאים ליתן לבנו וביתו של בעל הבית, למה הוא לא מקביל את זה לשני רעב? אז משמע שהדין הוא דין כללי והוא לא קשור דווקא למעשה שהיה.
מסיפור של הביצים הוא לקם ולא שירו יצא.
זה מה שאמרו.
נכון, אבל עוד פעם, גם אם נאמר שהדין הזה הוא תוצאה של המעשה שהיה, בסופו של דבר נפסק דין כולל. חוץ מזה שמהגמרה, הגמרה אומרת ומעשה שהיה, היא לא מביאה בגלל מעשה שהיה, אז לכן לא ברור אם הדין הזה קשור למעשה לגמרי. עכשיו, לפני שננסה לבאר למה חוכמת שלמה מיען בחילוק הזה, למה הרטז מיען בחילוק של חוכמת שלמה, צריך להבין עוד דבר. מה הכוונה במותר מזונות לבעל? מה הכוונה? האם הכוונה היא שכשהבעל מביא מזונות לאישה, האישה קונה את המזונות, זה שלה, וברגע שנשאר לה עודף, נגיד המחירים ירדו, אז היא, את העודף היא מקנה בחזרה לבעל? או שזה לא ככה, שבעצם כל הזמן המזונות זה שייך לבעל, רק הבעל נותן למי שלא לאכול. זה לא שיש את המזונות שהוא נותן לה וזה מתנה של האישה ומה שנשאר היא מחזירה לבעל, אלא כל הזמן זה שייך לבעל. קשור למה שהתחלנו לחקור בהתחלה. מה אנחנו יכולים להרוויח בזה? הרי מתי שייך לומר את החילוק הזה בין קמצה מעיסתה ללא קמצה מעיסתה? אם נאמר שהמזונות שהבעל נותן לאישה שייכים לבעל, כל הזמן שהאישה אוכלת את זה, זה עדיין שייך לבעל. אז מה זה מעניין אותנו שהאישה קימצה מיסתה או לא קימצה מיסתה? יופי שקימצת מיסתך, אבל זה מזונות ששייכים לי. אז אם חסכת מפי, חסכת בשבילי, כי זה כל הזמן שייך לי. מתי שייך לומר את החילוק הזה קימצה מיסתה? דווקא אם נאמר שהבעל נתן לה במתנה, הוא מחויב לתת לה מתנה מזונות, זה שייך לה, אז כל זה שייך לה, היא חוסכת, אז זה נשאר להיות שייך לה מה שהיא חסכה מפיה. אבל עוד פעם, אם אני אומר שזה כל הזמן שייך לבעל, אז מה אם היא קימצה מיסתה? אז היא חסכה בשביל הבעל, זה לא משהו ששייך לה, שהיא אומרת, הנה, חסכתי, לא הכנסתי את זה לפה שלי, אז זה פתאום שייך לי. מה פתאום זה שייך לה? הרי כל הזמן זה היה שייך לבעל. אז לכן, על כל כך אנחנו רואים מכאן, שדין מזונות, זה הכוונה היא שהבעל מקנה לאישה את המזונות שלה, יש עליו חיוב בכתובה, כמו שמצינו גם עם יצחק ורבקה, שהוא היה חייב לה כל יום שני גדי עיזים, ולכן היא לקחה אותה ונתנה ליעקב. יש כאן דין שהמזונות שייכים לאישה, זה לא רק זכות של אכילה אצל הבעל, אלא יש לה בזה קניין. אז חשבתי אולי כאן יש חילוק בין אורח לבין אישה. יכול להיות שדווקא באישה שאצלה מדובר על חיוב מזונות גמור, אז ממילא כשהבעל נותן לה את המזונות אז זה שייך לה, אז ממילא אם היא קימצה מיסתה אז את אותו חיסכון יכולה לעשות עם זה מה שהיא רוצה, תקבל על עצמה נזירות, תקנה בהמות, תקנה מה שהיא רוצה בכסף הזה, כי זה כסף ששייך לה. אם היא קימצה מיסתה, היא קימצה ממשהו ששייך לה, אין מה להחזיר לבעל. אבל לעומת זאת אורח, מה, אני מזמין מישהו לביתה, אני עושה איתו עסקים, בוא תשב תאכל, מה, אני עושה קניינים, אני מקנה לו את המרק, אני מקנה לו את הדגים, אני מקנה לו את הירקות, אני נותן לו זכות אכילה, אבל זה לא דבר ששייך לאורח. אז מלא, אם הוא חוסך, מה פתאום שנבוא ונאמר חסכת, זה שייך לך? אני מעיקר לא הקניתי לך שום דבר, אז מה זה עוזר שהאורח קימץ מעיסתו? אנחנו לא יכולים לומר זה שהאורח קימץ מעיסתו, אז זה הופך להיות שייך לאורח, והוא יכול ללכת ולקדש בזה אישה. לכן הצז לא מקבל את החילוק הזה של החוכמת שלמה. הוא סובר, הוא יסבור לכאורה שבאורח לא שייך לומר קימץ מעיסתו, הוא יכול לקדש בזה אישה, כי זה שייך לאורח. אצל האורח זה כל הזמן נשאר שייך אצל בעל הבית. אם זה שייך אצל בעל הבית, אז מה זה עוזר שאני חוסך? אני חוסך בשביל בעל הבית. זה לא כמו אישה שהמזונות שייכים לה.
מה שחיים שם בתחילת השיעור, הפירוש הוא שבאישה צריכה לקנות את המזונות שלה באחד מדרכי הקניין, אם זה קניין גמור, צריכה להקביע, צריכה מסירה, או אם זה קניין, אתה צריך לבוא לדיבית באחד מדרכי הקניין.
יש
כאן
דעת, יש כל מיני, ברגע ש... דעת מקנית,
אני מוכן להקנות, אתה מגיע לרשותה, עושה הבא, יש כל מיני...
מה זה רשות?
יש כל מיני
תזרון רשות. אין הרשות.
אני לא יודע.
שאתה לתעמוד בבית, שזה שאלה.
אולי במעשה הכיבושית, שתעשה את
השטר. טוב, יש מה לדון בזה. אני לא רוצה להתעכב בזה, כי זמננו קצר.
זה לא
כל
כך משנה. העניין של האישה, זה בסך הכל דוגמה לדעת האם זה שלו או לא שלו. בכל פעם שהגמרא רוצה לומר משהו שלי, אז הגמרא אומרת, אני יכול לקדש בזה אישה. המעשר שלי למשל.
כן, אבל כאן מדובר...
אפשר לקדש בזה אישה או לא. זה ממון גבוה, הוא ממון אידיוט. לא באמת חשוב אם היא רצתה להתקדש, לא רצתה. זה רק דוגמה.
בסדר, עכשיו בכל מקרה, זה החילוק לכאורה, זאת מחלוקת התז והחוכמת שלמה. לפי התז אנחנו נצטרך לומר שאורח שמוגש, סליחה, שאוכל שמוגש לאורח, הדין הוא שהאורח קונה את האוכל הזה. לכן אם הוא קימץ מעיסתו, הוא יכול... סליחה, זה סוד החוכמת שלמה.
זה
המרשה. לכן אם הוא קימץ מעיסתו, הוא יכול לקדש בזה אישה. התז שלא מקבל את החילוק הזה, סובר שאורח שמוגש, שאוכל שמוגש לפני, אצל קניבלים זה ככה, אבל אוכל שמוגש אצל אוכל שמוגש לאורח שייך לבעל הבית. עכשיו, החילוק הזה בין אורח לבין אישה, אז בסייעתא דשמיא מצאתי מקור לזה במגן אברהם. יש ברכה מאוד מיוחדת שנקראת ברכת הטוב והמטיב. אם שתינו יין מסוג מסוים מתחילת הסעודה, אחרי זה מביאים לנו יין מסוג משובח יותר, אז מברכים על זה הטוב והמטיב. אבל יש תנאי מתי אפשר לברך את הברכה הזאת הטוב והמטיב, אם יש עוד מישהו שנהנה מהיין, משמע הטוב לי והמטיב לאחרינו. אז נפסק בשולחן ערוך, זה הלשון שלו, אין לברך הטוב והמטיב, הטוב ומטיב, אלא אם כן יש אחר עמו. דאחי משמע, טוב לו והמטיב לחברו. מוסיף השולחן ערוך, והוא הדין עם אשתו ובניו עמו, אבל אם הוא יחידי לו, כותב הזה המגן אברהם, באורח שאין לו חלק ביין, אף הבעל הבית אינו מברך. דאח יאמר המטיב לאחריני, דלי קראת הבעל אחריני שאינו שלו. אני מדלג, אך אשתו ובניו, כיוון שחיה במזונותיהם, אבי כאילו יש להם חלק בו. כך כותב המגן אברהם, יש חילוק בין אורח לבין האישה. אם אתה שותה ביחד עם האורח, היין לא שייך לאורח, אפילו שאתה נותן לו ללגום. אבל זה לא שייך, אז מילא אתה לא יכול לברך, הטוב והמתיב, כן כאן אתה בא להכריר לי. מה שאין כן, אם האישה סועדת איתך, אז כיוון שיש לה חלק ביין, אז אפשר לברך הטוב והמתיב. אז רואים מכאן שיש חילוק בין אורח לבין האישה, והאורח, לכאורה, ככה משמע ממגן אברהם, הוא לא קונה את האוכל שמגישים לו.
ממגן אברהם צריך להסביר את הרמה באבן עזר, כן,
איך האורח
מקדש אישה
ואוכל. כן, טוב, שנה הבאה. בסדר, עכשיו יש עוד ראיה שאני רוצה להביא לעניין הזה של האורח. לפני איזה 10 שנים, ערב אחד היינו צריכים לנסוע לחתונה, ובשנים האחרונות התחילו לעשות חתונות בכל מיני מקומות נידחים, גני אירועים, כל מיני מקומות שאף אחד לא שמע עליהם, עד לרגע שהפכו את זה לגן אירועים. נוסעים רחוק רחוק, איזושהי שילוט, ומגיעים לאיזשהו מקום. הבעיה הייתה שטעינו בתאריך. אחרי שעתיים נסיעה מגיעים לאותו מקום. כמובן שבן אדם נוסע לחתונה, הוא לא לוקח איתו אוכל לדרך. מגיעים לאותו מקום ונכנסים. טוב, אז בהתחלה זה שלא מכירים, חלק מהאנשים תמיד יש את הצד של הקלה, אבל אחרי זה שלא מכירים אף אחד, וגם אפילו החתן והכלה שעומדים בחופה לא מוכרים, אז אתה מבין שאתה טעית בתאריך. אז מה לעשות? עכשיו להיכנס לאוטו, לנסוע שעתיים בחזרה, בלי לשתות שום דבר, בלי להכניס איזה, לפחות איזה קרקר, משהו קטן לפה, וכל זאת לתדלג גם את עצמך, זה קשה. אז מה עכשיו, תלך לאמא של הכלה, תשאל האם אפשר, אני לא מוזמן, האם אפשר לטעום משהו? ברור שהיא תגיד שאתה יכול. לא משנה, הם כבר היו למעלה בחופה ונשאר בצד כל מיני דברים. אז לא ידעתי מה לעשות. אני נזכרתי שיש שח בסוף הלכות גניבה, שח מפורסם, והוא אומר כזה דבר. וזו שאלה נפוצה בפנימיות, בחדרים. אבל תמיד אחד מהחברים מביא חבילה של וחמין, הוא פותח על השולחן, הוא יוצא מהחדר, אחרי זה מגיע חבר אחר של החדר, והוא רוצה לטעום מהוואפלים, אבל הוא לא ביקש אישור מהחבר שלו שהביא את הוואפלים, אבל ברור שהוא מסכים. או אתה מגיע נגיד לבית של אחיך, אתה רוצה לפתוח את המקרר, הוא לא בבית, ברור שאם אתה תתקשר אליו ואגיד תפתח את המקרר, אבל עכשיו הוא לא עונה לטלפון, הוא באמצע תפילת מנחה. אז האם מותר לך? אתה יודע הרי שהוא יסכים, אבל... קיצור, האם מותר לך לאכול, או שאתה צריך לקבל אישור מפורש? אז כותב השח, טוב, נגיד את זה בעל פה, שאדם יכול לאכול מאחר חברו, איפה שברור לו שהחבר יתרצה כשהוא ישמע מזה, ואין צורך בידיעה של החבר לפני שאתה תאכל. לכאורה, מה הסברה של השח? אם נאמר שזה קניין, שכשאני אוכל אצל מישהו אחר אני קונה קניין, אז מה זה עוזר שהוא יודע אחר כך? כדי שאני אקנה משהו צריך דעת, לא רק דעת קונה, צריך גם דעת מקנה, שבשעה שאני קונה את הדבר הוא מקנה לי אותו. אבל אם הוא ידע רק אחר כך, מה זה יעזור? קשור לסוגיה שלי, הוא שלא מידע. אבל אומר השח, משמע הראשון של השח, שכאן מה שאני צריך זה התרצות. זאת אומרת, אני צריך התרצות שהבעל הבית מתרצה לכך שאני אוכל. לגבי התרצות מספיק שהיא תבוא גם מאוחר יותר, אחרי שאני אוכל, כי אז אני יודע שמשעה ראשונה היה נוח לו בזה שאני אוכל. אז רואים מכאן גם כן לכאורה שלא מדובר פה על גדרי קניין, כי אם היה מדובר על גדרי קניין לא היה מספיק שאחר כך אני יודע שהוא התרצה, או שיש כאן איזושהי ידיעה כללית שנוח לו בדבר, כי ידיעה כללית לא מספיקה בשביל קניין, קניין צריך דעת מקנה בשביל ההקנאה. אבל אם אמר שרק זה איזה רשות של אכילה, זכות של אכילה, אז אם נוח לו בדבר, אז בסדר, אני יכול לאכול. אז מכאן לכאורה גם כן רואים שהאוכל הוא לא שייך לאורח, אלא שייך לבעל הבית.
זה לא מה שזה תמיד ככה.
מה?
זה לא מה שזה תמיד ככה. מה, יכול להיות שבדרך כלל האוכל שייך לאורח, אבל יכול להיות שמותר גם לזכות.
אבל למה לומר ככה? אם אנחנו רואים שזה מספיק העניין הזה של הזכות אכילה, אז מסתום, גם בדרך כלל מדובר פה רק על זכות אכילה ולא על קניין. אז בכל אופן, מה שראינו עד כה זה לכאורה שהאוכל שייך למערך. אז שוב כמה וגם ניצב הקושייה והקושי, מה אנחנו עושים בליל הסדר? אז האם האורח כשהוא מגיע בערב החג למערך שלו צריך לומר לו, תן לי עכשיו את המצות שלי, בוא נעשה קניין, אני רוצה להגביה אותם, אני רוצה שזה שייך לי, תקנה לי אותם. טוב, אז זה נגיד אם הוא מרגיש בנוח עם המערך, אבל אם המערך הוא אחד כזה ש... זה קצת לא נעים לומר לא כזה דבר, אז מה עושים? ומה עושים כל בית ישראל שלא יודעים את ההלכה הזאת? אז מה נאמר שהם לא יצאו ידי חובת אכילת מצה בפסח? הרי האוכל שייך למערך, ובמצה אנחנו צריכים שהיא תהיה שייכת לזה שאוכל אותה. אז נכון, אז מה נאמר שבית ישראל סומכים על המערשל, חילוק המערשל? לא נעריך בזה, אבל משהו שגם הרימה בקידוש אינו מקבל את החילוק הזה. בקיצור, לא כל כך פשוט. אז כדי להבין את זה, אנחנו נדון בקצרה בעוד סוגיה אחת, ומתוכה נראה פתח שנוכל להמשיך לאכול מצות ולצאת ידי חובה.
אולי
מיכל
לבעל הבית
שהמערך שלו יצא לתחובה? כן, עוד רגע. אחד הדברים שהרבנים הכי חוששים מהם, אם מזמינים אותם לסדר חופה וקידושין, אחד הסיוטים של רבנים זה שהחתן שוכח את הטבעת. למה זה סיוט? כי זה לא כל כך פשוט, הפתרונות ההלכתיים, מה קורה כשמגיעים לאולם ומתברר שאין לחתן את הטבעת, אז זה לא כל כך פשוט הפתרון. יש כל מיני פתרונות, אבל כל אחד מהפתרונות יש הרבה מה לדון בו. בדרך כלל מה שעושים זה שמבקשים מאחת הנוכחות במקום, האם את מוכנה להשאיל את הטבעת שלך לחתן כדי שהוא יקדש בזה את הקלה.
להשאיל או להקנות?
האם את מוכנה להשאיל? בסדר, קודם כל צריך לעשות את זה בצורה נכונה כדי לא לעבור על לא תחמוד. לא להגשת לאישה אחת, תגיד, תביא את הבעל שלך אולי. אבל זה לא פשוט בכלל, מי אמר שעושה את זה בלב שלם? מילא אם זה השוויגר, אז מסתום מנוח לה שהיו כאן קידושין, גדת משה וישראל, אבל לאחת האורחות, מה רוצים ממנה? זה את הבעל שלה, מה עכשיו רוצים? גם הקלה, מי אמר שהקלה כל כך נוח לה בדבר הזה? הקלה באמת רוצה להתקדש בטבעת של מישהי אחרת? לא כל כך ברור. ובכלל, מה הקפד הזאת לקדש בטבעת? הגמרא בקידוש עם האישה נקנית כסף, בשווה כסף, למה צריך דווקא טבעת? אז יש כמה הסברים למה מקדשים דווקא בטבעת. דרך אגב, כולם מזכירים את הגמרא, עשה לי שירים, נזמים וטבעות וקדש אני לך. אפילו שם שמדובר על טבעות, אולי זה המקור היחידי בקידושין לקידושין בטבעת, לא מדובר שהוא קדש אותה בטבעת, אלא בשכר הפעולה. עשה לי שירים, נזמים וטבעות וקדש אני לך. לא שהוא מקדש אותה בטבעת. אז מאיפה הגיע המנהג הזה לקדש בטבעת? אז המקור לכאורה הכי קדום לקידושין בטבעת, לא אולי אליעזר כשהוא הביא את כל התכשיטים שם, אבל יש רס"ג, יש לו פירוש לספר נחמיה, יש שם בספר נחמיה מובאת שורה ארוכה של משפחות, אחת מהן נקראת בני טבעות. מה זה בני טבעות? אז הרס"ג מפרש שקלקלו אבותיהם והיו סומכים על קידושי טבעות ומקלקלים עם ארוסותיהם בלא כתובה. אז רואים שהמקור מספר נחמיה שבני טבעות זה כאלה שהיו מקדשים רק בטבעת ולא היו כותבים כתובה. מי שרואה את הרימה בסימן כזיין רואה וכן נוהגים לקדש בטבעת ויש להם טעם בתיקוני הזוהר. יש משהו בזוהר, שם השם, האותיות, הטבעת, אולי זה כנגד היוד נדמה לי, יוד כ' ו' כ', האצבע אולי זה ו', יש שם כל מיני טעמים על דרך הסוד. על דרך הפשט, החינוך כותב שזה כדי שהאישה תיתן ליבה לעולם שהיא קנויה לאותו האיש. ברגע שיש טבעת, אז זה משהו שרואים, מסתכלים עליו, אז ככה היא נותנת ליבה שהיא קנויה לאותו איש. יש טעם הלכתי מעניין שהמקנה מביא אותו, הרוגל שובר גם מביא טעם דומה. אומר המקנה, הרי פעם אנחנו יודעים שהיה פרק זמן משמעותי של שנה בין האירוסים, שזה הקידושים, לבין הניסוי. ואז אם הבעל היה נותן לאישה כסף או שווה כסף, היא הייתה יכולה לעשות עם זה מה שהיא רוצה במשך השנה. אבל היום שאנחנו מצמידים את הקידושים לניסוי, הרי ברגע שהניסויים חלים, אז הדין של הכסף שהבעל מקדש בו את האישה, יש לזה דין של נכסי מילוג. בלי להיכנס עכשיו לכל ההגדרות, אבל זה נקרא ככה, נכסי מילוג. נכסי מילוג, הדין הוא שהבעל אוכל את הפירות. אז יוצא שהאישה לא נהנית ממה שהבעל קידש אותה. הוא נתן לה אופניים, הוא נתן לה כלים, הוא נתן לה כסף. מי שיכול ליהנות מהפירות של זה, זה הבעל. אז במה האישה כבר נהנית? אז לכן יש כאן נוצרה איזושהי בעיה. לכן אומר המקנה, המנהג הוא לקדש בטבעת, כי בטבעת יש לאישה הנעת קישוט. כל הזמן יש לה קישוט, משהו שהיא מתקשטת ונהנית ממנו, למרות שזה מיד הכל הקרן שייך לבעל, אבל הנעת קישוט שייכת לאישה, וזאת הנעה שהיא שווה פרוטה. זה הטעם ההלכתי לכך שנוהגים לקדש בטבעת. אז עד כאן הביאור למה נוהגים לקדש בטבעת. דרך אגב, הדברי הציר, שהוא דברי הציר כותב, שלכן החתן אומר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, ואז היא מושיטה את האצבע. שמה הדבר הזה שהוא צריך עכשיו ליהנות את הטבעת על האצבע? תן את הטבעת, היא תעשה את זה לבד, היא לא צריכה את העזרה שלך שתענות את הטבעת על האצבע שלה. התשובה היא שבזה הוא מדגיש שהוא מקדש אותה בהנעת קישוט, לא סתם שיש לה טבעת שהיא מחזיקה אותה, אלא שזה על האצבע, היא עכשיו מתקשטת בטבעת הזאת. כך אומר הדברי יציב. טוב, אז עכשיו מה קורה לגבי טבעת שאולה? אז כותב הראש במסכת קידושי בפרק ראשון סימן כה, אומר ככה: ראיתי באשכנז שרגילים לקדש בטבעת שאולה. משמע מדבריו שבאשכנז אולי היה מחסור או שהיו עניים, או שהיה מחסור במתכות, היה מחסור בכסף. משמע מלשון שהיו רגילים לקדש בטבעת שאולה. נתתי את ליבי לדרוש ולטור מאין הרגילם, ולכאורה אינה מקודשת, כיוון שקיבלה הטבעת הדעתה שהיא שלה ואינה שלה, כי צריכה להחזירתה לבעלים. נמצא שקידשה בגזל דאחרים ואינה מקודשת. איך יכול להיות, איך אפשר לקדש אישה בטבעת שאולה? לכן כותב הראש, אומר הראש, ישנם שני אופנים שבאמצעותם הבעל יכול לקדש את האישה בטבעת שאולה. אופן ראשון זה שהוא הולך לחבר שלו ומבקש לשאול ממנו טבעת, והוא לא מודיע לו שהוא שואל את הטבעת בשביל לקדש אישה. אומר הראש, כדי שהאישה תהיה מקודשת באופן זה, צריכים להתקיים ארבעה תנאים. תנאי ראשון, צריך שישאיל לו לזמן קבוע. הרי הוא מקדש את האישה, אז צריך שיהיה איזשהו פרק זמן קבוע שהטבעת הזאת תהיה אצל האישה. אם אני שואל טבעת ממישהו והוא יכול לומר לי מי אני פתאום תחזיר, אז אין זמן קבוע שהטבעת, שאני יכול לתת את הטבעת לאישה. תנאי שני, צריך לתת לו רשות להשאילה לאחר. אני צריך לבקש מהחבר שלי שיאפשר לי להשאיל אותה למישהו אחר. תנאי שלישי, צריך להודיע לה שהיא שאולה בידו עד זמן פלוני. הוא צריך להודיע לאישה שהטבעת הזאת שאולה, ולא שייך לך לתמיד. תנאי רביעי, שמין אם יש בהנעת אותו קישוט שווה פרוטה. צריך לשום האם באמת ההנעה של הקישוט יש בה כדי שווה פרוטה. זה דין אחד שהראש מביא, נשים את זה רגע בצד. אופן שני, אומר הראש, שאישה יכולה להתקדש בטבעת שאולה, זה במקרה שבו אני מודיע לחבר שלי שאני שואל ממנו את הטבעת כדי לקדש אישה. אומר הראש, באופן כזה לא צריך את ארבעת התנאים. למה? כי כשאדם מודיע לחברו שהוא שואל ממנו את הטבעת כדי לקדש אישה,
אז ברור שהחבר משאיל לו את הטבעת באופן כזה, כמו שאמרת, באופן המועיל שהאישה תתקדש. כי הרי אני אומר לו מה המטרה שלי בזה שאני שואל את הטבעת, אז ודאי שהוא רוצה שאני אצליח, שמה שאני מבקש ממנו באמת יצא לפועל, שתהיה לזה חלוף. הוא מביא לזה ראיה ממועד קטן כמדומני, שם מדובר על מי ששואל חלוק על מנת לבקר את החולה, ואם החולה מת שלא נדע, אז רשאי לקרוע בחלוק זה אף על פי שלא הרשאו לקרוע. זאת אומרת, אדם הלך לבקר חולה מסוכן, הוא ביקש מחבר שלו שיביא לו חלוק, הוא אומר לו שהוא הולך לבקר חולה, אז אחר כך כשהוא עומד שם והחולה נשמתו עולה לגנזי מרומים, מותר לו לעשות קריאה בחלוק הזה. למה? הרי המשאיל לא הרשה לו לקרוע. מכל מקום, כיוון שהמשאיל ידע שהוא הולך לבקר את החולה, אז כאילו הוא הרשה לו. אז כאילו הרשה לו. ככה אומר הראש. אז ממילא אותו דבר גם בענייננו, כשבן אדם שואל משהו מחברו, אז המשאיל עושה את זה באופן המועיל. וממילא, אם נאמר שאי אפשר לקדש אישה בטבעת שאולה, אז המשאיל בגמירות הדעת שלו לאפשר לך לקדש אישה במתנה על מנת להחזיר. אז מבחינת הגמירות דעת שלו זה לא יהיה כאן טבעת שאולה, אלא מתנה על מנת להחזיר. ואם מתנה על מנת להחזיר לא מועיל, כאילו איזה דומה לחליפין ואישה לא נקנית בחליפין, אז מתנה גמורה. הוא מבחינת הגמיר הודעת שלו, הוא לא נכנס עכשיו לבית מדרש שמתחיל להתפלפל, אבל הוא מבחינת הגמיר הודעת שלו, הגמיר הודעת הבריאה הטבעית והפשוטה, כשמבקשים ממך משהו אז אתה נותן את זה לבן אדם באופן שיועילו. כך אומר הראש. יש גם ראש בחולין בפרק שמיני, הוא גם כן, ומתוך אותו עיקרון הוא מכריע לגבי מי ששואל תלית מחברו, תלית מצויצת, אז הוא מברך עליה, זה לא שלו, אלא ברגע שמשאילים לך תלית, אז המשאיל עושה את זה באופן כזה שאתה יכול לברך על זה. אז אם צריך שהוא ייתן לך את זה למתנה למנת להחזיר, אז זה מה שהוא עושה למתנה למנת להחזיר. לפי זה ראיתי דבר, ראיתי שהשפת אמת על הגמרא במסכת סוכה, אז הוא באמת שואל את השאלה הזאת, איך אדם יוצא ידי חובה בליל הסדר במצא, הרי המארח לא מקנה לו את המצא. אז אומר השפת אמת שאפשר שהעולם סומכין על דברי הראש, יכול להיות שהעולם סומכין בזה על דברי הראש לגבי טבעת, שהראש אומר שדרכם של בני אדם, שכשאתה מבקש מהם משהו והם נותנים לך, הם נותנים לך את זה באופן המועיל, כדי שאתה תוכל או לצאת ידי חובה או לקדש חרוי, כל מקרה ועניינו. כן, שהוא מקנה. אז עכשיו אנחנו
בסוכות, בגלל בסוכות צריך שהמקנה יגיד מתנה, נותן לך מתנה. לפי הראש הוא לא היה צריך להגיד,
אני לא יודע אם הוא חייבים שהוא יגיד. אני רואה הרבה שלא אומרים מפורש מתנה מנת להחזיר. בכל אופן אנחנו צריכים לסיים. אני רק אזכיר בקצרה שהרשב"א חולק על דברי הראש. הרשב"א אומר שהנידון לא דומה לראיה. לגבי חלוק, לא מדובר הרי שזה שהמשאיל הקנה לו את החלוק, הוא רק נתן לו רשות לקרוע. גם לגבי טבעת שאולה, אין קשה לומר שהוא בדעתו להקנות לו את הטבעת, הוא רק מוכן להשאיל לו. בקיצור, לא ניכנס לזה, הרשב"א חולק על הראש, אבל רואים שהשולחן ערוך כן קיבל את דברי הראש להלכה, ולכן אפשר להסתמך על זה לגבי לשאת ידי חובה במצא בליל הסדר. אז בואו נחזור בקצרה, נזכור אולי משהו. ראינו לימוד מחלה, הגמרא בפסחים המתחת לומדת שהמצא צריכה להיות שייכת כדי לצאת ידי חובה, היא צריכה להיות שייכת לזה שאוכל אותה. הרמ"א בהלכות קידושין פוסק שאורח שיושב אצל בעל הבית ונותן חלקו וקידש בו מקודשת. אתה אז שואל על זה מהדין של הלכות סעודה, מהגמרא בחולין, שאין האורחים רשאים ליתן ממה שלפניהם לבנו ולביתו של בעל הבית. ראינו את התירוץ של חוכמת שלמה, שעצמך דין מזונות אישה עושה חילוק בין קמצה מעיסתה ללא קמצה מעיסתה, מותר מזונות לבעל זאת אומרת שלא קמצה מעיסתה. גם אצל אורח מדובר שהוא קימץ מעיסתו ובזה הוא קידש את האישה, אז לא מקבל את החילוק הזה. לכאורה המחלוקת שלהם בשאלה האם האוכל שייך לאורח או למארח, כל החילוק הזה של קמצה מעיסתה שייך דווקא אם האוכל שייך לאורח, אז מה שהוא חוסך אז זה שייך לו, אבל אם זה שייך כל הזמן למארח אז הוא חוסך בעצם למארח, אז לכן לכאורה נחלקו בדבר הזה. יש לחילוק הזה ראיה ממגן אברהם בהלכות סעודה לגבי הטוב והמטיב. לגבי אורח, שאם אין לו חלק ביין אז לא, אי אפשר לברך אותו והמטיב, מה שאין כן לגבי אישה שאם אוכלת עם הבעל אז כן אפשר לברך אותו והמטיב. לכאורה ככה משמע גם כן מהשאר סבכות גניבה לגבי השאלה אם אפשר לאכול מאוכל שאתה יודע שהבעלים של האוכל יתבצע אחר כך וזה שאכלת, אז רואים שהריצוי מועיל, לא צריך דעת מעיקר, אז משהו שזה לא קניין שהאורח קונה אלא משהו שנשאר שייך לבעלים. אז אם זה ככה באמת, אז איך יוצאים מדי חובה בפסח עם המצה? אז כאן זה הדיון של טבעת שאולה, מה העניין דווקא לקדש בטבעת. ההסברים האגדתיים יותר וההסבר הלכתי של המטה ושל הרוגן שובר בגלל הסמכות שבין הקידושין לנישואין. ואז אנחנו מגיעים לראש גם בפרק ראשון של קידושין וגם בפרק שמיני של חולין בסוגיה של ציצית. בכל אופן רואים משם את היסוד הזה שברגע שאדם משאיל או נותן חפץ מסוים הוא עושה את זה בגמירות דעת כדי שזה שצריך את אותו דבר יצא בזה די חובה באופן המועיל ביותר. רק שמח.
זה השיעור השני רק שתוכלו להסביר.